וירו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחי אחיו, וישלמו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. קודם כל, אני לא יודע, מישהו יצא לו כאן לאהוב. מישהו יצא לו כאן פעם לאהוב. מה אתה אוהב למשל? לאכול, מה אתה אוהב? אמבורג, מה זה? אני לא יודע מה זה אמבורג. משהו בגרמניה אולי. למה? כשאדם אוהב משהו, כל הזמן חושב עליו. אתה כל הזמן חושב על מה? על האמבורג? אמבורג. אני זוכר שהייתי ילד, הייתי עושה בולים. ילד בכיתה ה' או משהו כזה. כל כך הייתי אוהב את הבולים שלי. כל הזמן חשבתי על הבולים. מאיפה אני אשיג עוד בול ועוד בול ועוד בול. האדם שאוהב, כל הזמן חושב על מי שאוהב אותו, על מה שאוהב אותו. והביטוי, יש ביטוי כזה בשיר השירים, כי חולת אהבה אני. אז רמב"ם מסביר מה זה חולת אהבה, בהלכות תשובה, בסוף הלכות תשובה. הוא אומר, זה נקרא פרק האהבה. שהוא נמשך אל הדבר שהוא אוהב אותו כמו מגנט. הוא לא קורא לזה מגנט, הוא אומר, אבן שואבת, קראו לזה פעם, על המגנט, קראו אבן שואבת. מה זה מגנט? הוא, אז הוא אומר, זה, מדבר שם על אהבת השם, אהבת תורה וכל זה. לא יכול להפסיק לרגע. סליחה שאני מביא את הצד הזה. כאן כתוב בדיוק הפוך, שהם שנו אותו. השנאה זה בדיוק הפוך מהאהבה. כשאדם שונא מישהו, זה כמו ג'וק בראש. הוא לא יכול להפסיק לשנוא אותו. אנחנו לא מכירים לא את האהבה ולא את השנאה. רק כשנבין את הגודל השנאה של האחים, רק הם ראו אותו, כבר נעשה להם חושך בנשמה. התורה ככה מחדדת את הרגשות של האחים בינה לבין עצמה. אם התורה באה ואומרת, וישנאו אותו, זה היה משהו נורא ואיום. מכאן נבין גם איך הם הגיעו לרעיון הזה להרוג אותו. ששונאים, גם מגיעים גם לדברים מהסוג הזה, חס ושלום. אבל רש"י כאן אומר לנו הערה חשובה. ולא יכלו לדברו לשלום מרוב, מתוך השנאה לא יכלו לדברו לשלום. מתוך גנותם למדנו שבחם. מה השבח? שלא דיברו אחת בפה ואחת בלב. יש כאלה שאומרים, אני אוהב אותך, מתוק מתוק וכל זה. אבל מבית הוא לא אוהב אותו בכלל. יכול לקרות דבר כזה. אבל הם היו אנשים ישרים, כי הם הילדים של מי?
יעקב.
תיתן אמת. זה יעקב. אז לא יכלו לדמות, לא. לא הם מסוגלים להציל מילה טובה עליו. זה מה שאומר, כן, לא יכלו לדברו לשלום. רואים אותו, תגיד מילה, תגיד שלום. לא, אני לא יכול להגיד לו שלום. כמו לפעמים יש אנשים כאלה, עם זה אני כן מדבר, עם זה אני לא מדבר. מחלקים. כן שלום או לא שלום. איזה ילדים היו ליעקב, בסדר או לא?
כן ולא.
היו עוד כנים, היו ישרים, מה, לא אכלו אחד בפה ואחד מלא. טוב, אנחנו משניות. מגילה. פרק א', משנה תת. לא, אמרנו פעם שעברה. משנה יוד. אין בין במה גדולה לבמה קטנה, אלא פסחים. מה הכוונה? כאן יש מבוא חשוב להבין מה זה הנושא הזה של הבמות בכלל. בוא נקרא את המבוא. קודם שהוקם המשכן במדבר, מותר היה לישראל להקריב את קורבנותיהם בבמות שהיו מקימים בכל מקום שרצו. הקריבו במה, ושם הקריבו קורבנות. כמו שהקריבו האדם הראשון, עד משה רבנו, כמו האבות, היו מקריבים בכל מקום. אבל כשהוקם המשכן, אסור היה להקריב קורבנות בבמות, אלא רק על המזבח שבמשכן, בלבד. וכשעברו את הירדן, בימי יהושע ובאו לגלגל, אף על פי שהעמידו שם את המשכן, ובתוכו מזבח הנחושת שעשה משה רבנו, מכל מקום הועיל ולא היה אהרון בתוך המשכן, אלא מחוץ ממנו, שהולך עם האל המלחמה, הותרו הבמות שמותר היה לכל אחד ואחד לבנות לו במה בכל מקום שירצה ולהקריב אליו קורבנות. והיה המזבח שבמשכן נקרא במה גדולה, או במת ציבור. וכל במת יחיד נקראת במת קטנה. כשבאו לשילו, העמידו שם את המשכן, הואיל ונתנו בו את המזבח וגם את הארון, נאסרו הבמות לאחר שחרבה שילו, ונלקח הארון על ידי הפלישתים בימי אלי הכהן, באו לעיר נוב, והקימו שם משכן, שעמד שם 13 שנה. ולאחר שחרבה נוב בימי שאול, כן, כידוע, העבירו את המשכן לגבעון, כמו שכתבו, וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, הציבורית, מה שנקרא. ועמד שם המשכן 44 שנים, בתקופה זו של נוב וגבעון, שוב הותרו הבמות, עד שנבנה המקדש בירושלים. ואז נאסרו הבמות עד עולם. משנתנו דנה בזמן היתר הבמות, והיא באה ללמד מה בין הבמה הגדולה, הציבורית, הכלל ישראלית, ובין הבמה הפרטית של כל אחד ואחד, הבמה הקטנה. אין בין במה גדולה, במת הציבור שהייתה במשכן, בגלגל, בנו ובגבעון, לבמה קטנה, במת יחיד, שכל אחד היה עושה לעצמו, אלא פסחים. דהיינו, שכל יחיד לא היה מקריב פסחו בבמה קטנה שלו. קורבנות אחרים כן, אבל פסחים לא. זה היום מקום המרכזי. אלא בבמה הגדולה. בגמרא מבואר שאין הכוונה לפסחים בלבד, לכל קורבנות החובה שקבעו להם בזמן פסחים, כפסחים. כגון תמידים וספים שאינם קרבים, אלא בבמה גדולה. קורבנות חובה שאין קבוע להם זמן, כגון פער אליהם דבר של ציבור, אבל בבמה גדולה לא היו קרבים. זה הכלל, כל שהוא נידב ונידר ונידב, משום נדרים ונדבות, קורבן הבא משום נדר או נדבה, קרב בבמה קטנה. זה מותן, נדר משהו לבית הכנסת, משהו, לא משנה, נדר, נידב משהו, זה היה בבמה קטנה. וכל שינו לא נידר ולא נידב, ואינו קרב בבמה קטנה, אלא בבמה גדולה, חוץ מקורבנות חובה, שאין להם זמן, שאינם קרבים לא בבמה גדולה, לא בבמה קטנה, כמו שבן הלל באותו זמן. בקיצור, המשכן בכללותו, למה המשל דומה? כל זמן שלא היה המשכן, אז היה כאילו דבר מפוזר, עם ישראל היה מפוזר, ולא היה איזו נקודה מרכזית שתאחד אותם. המשכן זה מקום שבו העם מתאחד. גם באופן ענייני, היו עולים לרגל וכל זה, וגם באופן מהותי. זה, כל מה שהיה המשכן, אז זהו. היו חייבים להקריב את כל הקורבנות. גם הקורבנות הפרטיים היו עושים במרכז הזה שמאחד את כולם. אבל שנחרב, שהיה חיסרון במשכן, שלא הייתה שם התורה וכל זה, הכל התפזר, הייתה פיזור. היו קורבנות שכן, אבל היו גם קורבנות, כל אחד עשה לו את עבודתו שלו. המרכזיות הזאת, זה מאפיין את המשכן, וזה מאפיין את בית המקדש, הכלליות והמרכזיות. זאת אומרת, גם היום למעשה, אין לנו בית מקדש, אבל כשיהיה בית המקדש שיבנה, אז כל עם ישראל יהיה יתאחד ממש במקום הזה, והאפקט, זאת אומרת, של האחדות, הוא מקרין על כל האומה ועל כל האנושות כולה. כשעם ישראל כאיש אחד בלב אחד, פשי! אז העניין האלוקי שהוא מתגלה דרך עם ישראל, דרך כלל ישראל, במקום הנכון, זאת אומרת, בבית המקדש ובמשכן, העוצמה שלו, ההשפעה שלו, היא לא ניתנת לשיעור. הברגע שזה חרב, אז זה בדיוק חנוכה, עכשיו עושים על הכלל, נר אישו ביתו. כל אחד מדליק נר. ומה המשל דומה שנבין היום כהמחשת הרעיון? היום יש לנו תחנת כוח, או כמה תחנות כוח, לא משנה, אבל אין מהירות את כל המדינה, נכון? התרגלנו לזה. תראו לכם פתאום הפסקת חשמל. היה בחורף שעבר, או לא זוכר, או שני חורף, היה הפסקת חשמל בירושלים, זה היה שלושה ימים, חיינו עם נרות. איזה סבל! לא יודע מה לעשות עם הצפירה. סליחה שאני אומר. זה בדיוק הביטוי לחורבן. כל אחד עם הנר שלו, עם הדור שלו, עם הפרטיות שלו, עם הבלגנים שלו, כל זה. אבל כשהיה בית המקדש, איזה אור, איזה פרוז'קטור כזה, מאיר את כל המדינה. איזה שפע. אנחנו לא רגילים לזה, אבל הממד הרוחני, השפע, הטוב, וכל זה, כבוד השם, שהיה בית המקדש ענק, היה גדול, בגלל הכלליות. אבל כשאין כלליות, יש פרטיות, נראה שוב איתו, לא, זה היה קטן, גם זה חשוב. זה מה שומע, במות גדולות, במה קטנה, היה דבר כזה. היום אנחנו בדרך הנכונה, מבנה בית המקדש, יהיה אור, גדול, אור חדש על ציון תאיר. נוקח כולנו במהרה לאורו. אורות. מה אתם אומרים על ארץ ישראל? ארץ טובה? הטובה מתגלה שם. זה לא סתם ארץ טובה שיש שם הפרסקים ותפוחים וכל זה. אלא גם זה, אבל העיקר זה ארץ טובה שהטוב, הטוב האלוקים מתגלה בה. להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו בארץ. סעיף A עוסק באותו עניין. אמרנו, אמת מארץ תצמח. האדם בישראל, כשהוא בארץ ישראל, הוא נאמן לפנימיות שלו, לרגשות שלו, לדמיונות שלו, לרצונות שלו. כמו שראינו האחים של יוסף, תוכם כברם וכל זה. עכשיו אותו דבר לגבי סעיף A. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. כתוב ביד הנביאים אדמה. אדמה מלשון דמיון. עולם הקודש, נאמר, יש מדרגה, אני לא יודע דמיון כוזב, יש דמיונות אמיתיים. אומרים שהמילה דמיון מלשון אדמה, ואדמה זה גם אדם. אדם, למה קוראים לאדם אדם? כי מאדם לוקח, מהאדמה לוקח, הוא לקחו אותו מהאדמה. זאת אומרת, אדם בלי דמיון מסכן. אין לו דמיון. מה זאת אומרת אין לו דמיון? אין לו עתיד. מה זה דמיון? אתה מדמה לעצמך את העתיד. יש כאן מישהו שיש לו עתיד? ברצינות. מה העתיד שלך? תגיד, אני לא יודע, תגיד.
אני לא יודע, אני מנסה לדמיין
אותו. מדמה משהו. כל הנושא הזה של העתיד הוא תלוי בדמיון. גם השכל, אבל קודם כל אתה מסתכל קדימה, כאילו אתה לא יודע, בדמיונך אתה מדמה את הדבר הזה. זה כמו כל דבר, אדם רוצה לבנות משהו, אבל לפני שהוא בונה מה הוא צריך? אבל בלי דמיון אפשר לתכנן משהו? אי אפשר. הדמיון, למרות שזה נראה לנו כדבר לא שכלי, לא רציונלי, כל זה. אבל בכל זאת, שוב השם שיבת ציון, היינו מה? כחולמים. מה זה החלום? חלום שייך לעולם הדמיון. שם כתוב כחולמים, למה? כי בשוב השם שיבת ציון, זה הקץ המגולה. רק כמו חולמים. לא מאמין, איך זה יכול להיות? אם רשי היה קם עכשיו אומר, מי, מה, אני כמו חול החלום. אבל רגע, זה מציאות, לא, לא, זה נראה לי בעיניי כחלום. אם רבי יהודה הלוי היה בעלי ירושלים היום, מה הוא עושה? הייתי כחלם, לא מאמין, מיליוני יהודים כאן בארץ ישראל. זה כחולמים, אבל בעצם, עד שבאנו הלום, היינו בחלומות. היינו בחלומות, החלומות שייכים לדמיונות. זה מה שאומר כאן הרב, שבארץ ישראל הדמיון הוא משהו שונה מהגלות. בגלות זה פנטזיות, זה דמיון אמיתי. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. נקי וטהור, הוא מסוגל להופעת האמת האלוקית, שזה העניין רוח הקודש והנבואה. להלבשת החפץ המרומם, חפץ רצון, החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. הקודש מתגלה כאן, מוכן להסברת נבואה ואורותיה. זאת אומרת, הסברת ואורותיה, זאת אומרת, היום אתה לומד בארץ ישראל תורה הנביאים, זה ההערה שיש כתוצאה מסגולת המקום, סגולת הארץ היא גם ראשונה. להבקת רוח הקודש וזוהר, זה עניינה של ארץ ישראל. והדמיון בארץ העמים, מה זה ארץ העמים? גלות, אחור, מעורב במחשכים, בצללי טומאה וזיהום. כמו שאדם לפעמים נתפס לכל מיני דמיונות, לכל מיני פנטזיות, כל מיני דברים לא, לא נורמליים. דמיונות של ארץ, של ארץ העמים. זה מזכיר לי בטלוויזיה, באינטרנט, הילדים אוהבים להסתכל באינטרנט, בסרטים, דברים האלה. אני לא יודע, שמעתם ערוץ מאיר לילדים, שמעתם על ה... איזה מותק, טוביה, אסי, זה... אבל לא כל הילדים רואים את ערוץ מאיר. אז לפעמים אני אלך, אני רואה את הנכדים שלי כל זה. יום אחד תפסתי את אחד הנכדים, רואה, איזה דברים, איזה דמיונות, חיות כאלה עם ציפורניים וכל זה. אמר, תסגור מיד, מפחיד אותי, אמרתי לו. וזה לחם חוקם של רוב הילדים. זה מפלצות כאלה. כמה שיותר מפחיד, זה יותר נקלט את זה. איפה יצרו את זה? בגלות. זה הדמיון של הגלות. כל מיני דברים שדים ורוחות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה מה שהוא אומר, שהדמיונות בארץ העמים, זה דמיונות מאוד לא טובים. ולא יוכל להתנשא למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשפעת ההורה האלוקית המתעלה מכל שפלות העולמים מצרים. שם הדמיון הוא שם תקוע בתוך את שערי תומה. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים, זה לא דברים נפרדים. ופועלים ונפעלים זה על זה, וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ הארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. וזה הפשט, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מה הוא מחכים? חוכמת הקודש. גם חוכמה אחרת, אבל זה המיוחד באוויר עד ארץ ישראל. אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו בעד ארץ. איזה דמיון. דמיונות. ומי שלא נמצא בדמיונות האלה, ילך, יעשה תשובה.